ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון, עורכת יעל ילון.
ערב טוב לכם, מאזינים יקרים. כן, היום אני מחליפה את ענת דוידוב, שקיבלה פרס על תוכנית אחרת, אמנם, 7-9 של התחנה שלנו, בכנס העיתונות באילת, אז היא נמצאת עדיין באילת, אז אני נמצאת איתכם גם היום, ורוצה לדבר איתכם על קישור, אם אפשר. קישור כזה רגיל, לא מהפנסי, לא הירוקים, מהירים, אתם יודעים, מפסים וזה. הלכתי לעשות קניות למרק. מרק של פולנים, אתם יודעים, מקריים קצת, פטרוזיל, הכי, הכי סגפני בעולם. בסדר? באה, שוקלת הקישור, סתכלת מה מופיע לי על הצג של הקופות העצמיות, כמעט התעלפתי. קישור אחד, כן? אמרתי, לא שלה ביוקר, 5 שקלים כמעט. קישור אחד. אמרתי לעצמי, אלוהים אדירים, אם קישור אחד עולה 5 שקלים, כן, אנחנו כבר ויתרנו על הוותיח בעונה, ויתרנו על ענבים, לא אוכלים שזיפים. כאילו באמת, אנחנו נחלה בצפדינה, או איך שקוראים למחלה הזאת, אלוהים יודע מה, בלי פירות ובלי רכות. אז עכשיו גם הקישור הפך לירק שצריך לשרוף, לא יודעת, שעת עבודה, רבע שעת עבודה בשכר מינימום. בקיצור, הלכתי לבדוק כמה. יעלה לנו סיר מרק. בינוני, לא עכשיו תגידו, עכשיו איזה סיר, איזה. שתי קרעיים, קצת סלרי, פטרוזיליה, כמה גזרים, בצל וקישור, 65 שקלים. 65 שקלים בן אדם שרוצה להעמיד סיר של מרק. עכשיו, זה הזכיר לי את הסיפור של מרק אבנים, מכירים? יש גם אפשר לספר אותו על כפתורים, על פטיש, אני לא יודעת מה. במה הסיפור הזה אומר? שנכנס איזה הומלס כזה ליל שערה לאיזה בית של משפחה, משפחה נותנת לו להיכנס אבל לא נותנת לו אוכל, אז הוא אומר, אוקיי, אני רוצה להכין לכם רק מאבן. המשפחה נדלקת, קבצנים, אומרים, יאללה, תביא, תביא, בוא נעשה, שם סיר על האש, הסיר רותח, מבעבע, זורק פנימה תחלוק נחל, ואז אומר להם, טוב, אז תנו לי בצל, יש לכם יופי, קצת תבלינים, קצת איזה קרע עוף פה, שם וזה, מציר של החיים, ואז הוא בא אליהם ואומר, תראו איזה יופי, איזה סיר, עשיתי לכם מאבן, ועוד יותר מזה, אתם יכולים להשתמש באבן הזאת עוד פעם. אז מה המסקנה שלי מכל זה? הממשלה אומרת, עופו לי מהעיניים, לכו תעשו לכם מרק מאבנים. זה מה שמגיע לנו. אז זהו, היום בתוכנית, היום בתוכנית, מה יהיה לנו? ככה, הכנסת החלה לאשר את הגזרות והקיצוצים בתקציב בשנה הבאה, ומליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את העלאת דמי הביטוח הלאומי. כן? זה אני חוץ מהעוד אחוז במע"מ בראשון בינואר. כמה זה יעלה לנו? אוהו, ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס, יהיה אורח התוכנית. הכנסות חברת אל על. כן, זינקו, איזה הפתעה, נכון? ברבעון השלישי, ל$1 מיליארד. $1 מיליארד. עד כמה החברה נהנית מיציאתם של חברות התעופה הזרות מישראל? ואם אנחנו, זה דולר או שקלים? לדעתי זה מיליארד שקלים, אבל דולר. וואי, אוקיי. חשבתי שזה שקל, אוקיי. עד כמה החברה נהנית מיציאתם של חברות התעופה הזרות מהארץ? ואם אנחנו הלקוחות בכלל נהנים מצמיחת החברה? אנחנו נדבר עם שלומי זפרני. כדאי לכם לשמוע. הוא בבורסה בתל אביב מגמת מסחר חיובית. איפה הכסף? העורכת יעל ילון, מפיק יואב כהן, אחראי לשידור, בני שאולסקי בהופעת פרידה, כאן בתוכנית, בדיגיטל, גיא רביב, אליעזר בן יהודה ואיתי ניקסון, ואנחנו פותחים בכותרות. כן, הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את חוק ההתייעלות הכלכלית שיקפיא את שכר הבכירים בממשלה וברשויות המקומיות ויעלה את דמי הביטוח הלאומי הנגבים מהשכירים והעצמאים במשק. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר היום בכנסת כי המלחמה היא אירוע כלכלי מהותי וכי המדינה תידרש לממן לאורך זמן את העלויות הנגזרות ממנה.
הדבר הנכון ביותר לכלכלה זה להמשיך את המלחמה הזאת עד למימוש מלוא מטרותיה והניצחון. הניצחון בעזרת השם יביא ביטחון, והביטחון יביא צמיחה כלכלית מאוד מאוד גדולה הרבה מאוד שנים קדימה. אז זה נכון לביטחון ולקיום שלנו, וזה נכון לכלכלה.
יש כלכלנים שטוענים שדווקא המלחמה פחות טובה לכלכלה, אבל למה שאנחנו נתווכח עם שר האוצר? ההסתדרות ומשרד האוצר סיכמו אמש סופית את הקיצוצים בשכר העובדים במשק, בין השאר יופחת בשנה הבאה יום עברה מכל העובדים במשק, ותוספות השכר של עובדי המגזר הציבורי ידחו בשנה. יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, אמר היום בישיבת הנהגת ההסתדרות כי לא היה מנוס מי לסייע לממשלה בעיצומה של המלחמה.
אני חושב שצריך לסיים את המלחמה. בצפון מדברים לסיים, צריך לסיים. בדרום, צריך לסיים ולהביא את החטופים. בוא, אפשר להמשיך עליה תמיד, זה לא סיפור. בוא, הצבא לא הולך לישון. מקסימום ינוח קצת, מותר לו מנוח לצבא אחרי שנה. ומשהו. אז אני מקווה שזה יסתיים. ואני מקווה כול שנהיה שותפים כולנו לתקומה של הזמן של אחרי המלחמה.
שרה בישיבת ועדת החוקה בכנסת, שדן היום בהצעת החוק להפחית את דמי החברות ללשכת עורכי הדין, ולהעביר את הסמכות לקביעתם לידי שר המשפטים, יושב ראש לשכת עורכי הדין, עורך הדין עמית בחרי, התאמת במהלך הדיון עם יוזם החוק, חבר הכנסת חנוך מלביצקי.
אתיקה, 1,800,000 בקירוב, והתמחות, בחינות...
כאן זה לא בית משפט, כאן אתה לא יכול לשקר, חנוך.
מיליון שקל לאתיקה?
סליחה, עמית.
לא מפריעים לחבר כנסת.
אפילו כשחבר כנסת משקר.
היי,
אני מקבל את ההערה.
סליחה.
עזרתי לך, אדוני.
תקשיב לי טוב, עסקן סוג זין.
הלו,
תקשיב לי טוב.
בבקשה.
אתה תשקר, תקרא לחברים שלך, לא לי.
בסדר גמור.
תענוג, תענוג. הנה, קצת נחת מהכנסת, רמה גבוהה. רווחי חברת אלעל זינקו ברבע השלישי של השנה ב-258% והסתכמו ב-185 מיליון דולר. הכנסות החברה הגיעו לשיא חדש של מיליארד דולר. דינה בן טל גננסיה, מנכלית החברה, אומרת היום כי על אף התפוסה הגבוהה במטוסי אלעל, אין לחברה יכולת להגדיל את היקף טיסותיה.
ככל שחולף הזמן, ככל שאנחנו בתוך מצב של מלחמה, היכולת שלנו עוד להוסיף קיבולת הולכת ונעשית קשה יותר. היות, וכמו שאמרתי, מטוסים חדשים אין, מאוד מורכב להשיג גם צוותים, וכשאנחנו עובדים במדינת ישראל במצב מתמשך של גם חיל האוויר, גם מכונאים שלנו שמשרתים במילואים, וגם טסים בפול קפסיטי שמתחנו את הגבולות, אנחנו מתחילים להגיע למגבלה שהיא מגבלה חוקית.
כן, אנחנו נעסוק בעניינים האלה מאוחר יותר. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת, ואנחנו מתחילים.
חדש במימון ישיר, הלוואה לקניית רכב באדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
כן, אנחנו רוצים להפנות את עינינו צפונה באמצעות אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. לא, איננו. עמית בכר, למה כתוב לי כאן אבי אשכנזי? אני לא יודע. טוב, סליחה רבה, סליחה רבה. כן, שלום לעורך דין עמית בכר.
ערב טוב.
כן, יושב ראש לשכת עורכי הדין ובכיר לשעבר בפרקליטות, אנחנו שמענו לפני רגע את הוויכוח הסוער שהיה בוועדת החוקה. נדמה לי שאין יום שבוועדת החוקה לא מייצרים כותרות. הפעם הכותרות באמת הגיעו לשפל המדרגה. קודם כל, בואו נתחיל מהסוף. מה הבעיה בעצם שיקבעו לכם את גובה דמי החברות, דמי החבר בלשכה? מה הבעיה עם זה?
ליאת, אני אסביר את זה פשוט מאוד. הצעת החוק שמציע חבר הכנסת מלביצקי, ואני למעשה יוזם, דוחף ובכל הכוח שר המשפטים לוין, לא נועדה להתעניין בגובה דמי החבר. היא נועדה כדי ששר המשפטים יוכל להשתלט גם על תקציב הלשכה, ובעצם הלשכת עורכי הדין היא השתלטות פוליטית. הסיבה של לשכת עורכי הדין היא גוף שעצמאי, כולל ניהול התקציב, היא מכיוון שעורכי הדין הרי נותנים שירות אזרח, את השירות המשפטי לכלל האזרחים, לרבות ייצוג מול השלטון, ולכן כשקבעו איך יתנהל ההסדרה, הרגולציה של, של מקצוע עורכת הדין, וכולם מבינים שחייבת להיות, חייב להיות פקוח, האם זה יהיה על ידי הממשלה או על ידי, או על ידי הלשכה, כמו ברוב המדינות הדמוקרטיות בעולם, נבחר המודל הזה, העצמאות של הלשכה היא חלק מיסודות של שלטון החוק.
אז למה בעצם, תסיים.
בנוסף, אנחנו כידוע עומדים איתן במשך שנתיים אל מול המהפכה המשפטית שמוביל שר המשפטים, שמטרתה להחליש את כל גורמי האכיפת החוק ואת גורמי הפיקוח ואת שומרי הסף. ומהטעם הזה הוא רוצה לנקום בלשכה. ועוד דבר נוסף האחרון בעניין הזה. ב-28 לנובמבר אמורה להתכנס הוועדה לבחירת שופטים לבחור את נשיא בית המשפט העליון. שר המשפטים העביר מסרים במשך חודשים דרך נציגים שלו, שאמר פשוט, אם נציגי לשכת עורכי הדין לא יטביעו ביחד עם השר לסיכול מינוי נשיא בית המשפט העליון, הם יחוקקו חוקים נגד הלשכה, והם אמרו שהחוק הראשון יהיה תקציב הלשכה, ולכן אני אומר שמטרת החוק היא השתלטות פוליטית על תפקיד נשיא בית המשפט.
אז בואו נתקדם לדיון היום. למה קראת לחבר הכנסת מלביצקי שקרן?
מהטעם הפשוט שהוא אמר שהאתיקה של לשכת עורכי הדין מוקצבת במיליון ומשהו שקלים, שהיא בערך פי 10, והוא עשה את זה לא בכדי, הוא עשה את זה...
קוראים לחבר כנסת שקרן?
אז סליחה, אני אומר שוב, אמרתי שהוא משקר, ואני מקבל, סליחה, ואני מקבל,
והיו שם אמירות... אתה מצטער על זה, נכון? כאילו, כי באמת, כי אתה דרדרת את השיח.
החבר הכנסת מלביצקי, וכולם מכירים ושמעו ומוזמנים לצפות בערוץ הכנסת, התנהג בצורה בריונית ואלימה, שמעתם מסקן סוג וכולי וכולי, וזה לא פעם ראשונה.
אחרי שקראת לו שקרן,
רגע, ולכם, אני אומר דבר כזה, אני חבל שאסור להידרדר לרמה הזאת, לא של חבר כנסת מלביצקי, ולא של מיעוט אחר של חברי כנסת, כי הרוב הם בסדר, תמיד הרוב הם בסדר, והמיעוט עורף לכולם. אז
כן, בוא נגיד שגם, נמשיך הלאה, אבל בוא נגיד שגם לך כאן ידך הייתה במעל, אבל אני רוצה לשאול אותך, בחילופי הדברים ביניכם לא יקדמו את ההחלטה, או שינוי ההחלטה הזאת, עד כמה אפשר לשנות אותה בכלל?
קודם כל, אנחנו פועלים מול חברי הכנסת, כדי להסביר את כמה החוק הזה הוא חוק שהוא פוליטי. אגב, האג'נדה לכאורה מקדמת אותו ממשלת ימין, אבל אין בנושא הזה להתערב בתוך שיקול הדעת, בתוך ניהול של איגוד מקצועי, כן, שהממשלה תקבע, אין בזה שום דבר של ימין, זה התערבות, זה בולשוביזם לשמו. ואני מסביר את זה לחברי הכנסת, וגם אני מסביר שהמוטיבציה של החוק היא פסולה, ואני מקווה מאוד שחברי הכנסת, גם מהקואליציה, לא ייתנו יד להמשך המהפכה המשפטית.
אוקיי, אבל אני רוצה להציע לך משהו אחר, אוקיי?
כן.
אני רוצה להציע לך משהו אחר. לשכת עורכי הדין היא באמת יצור סטטוטורי משונה. בסדר? יוצא דופן. ואולי אתם מזמינים עליכם את החוקים האלה, שייתכן שבאמת נעשים ממניעים שאינם ענייניים במקרה הזה, אבל מדוע שלא תהפכו להיות, כמו לשכת רואי חשבון למשל, שאנשים יבחרו את הנציגים שלהם, ואז אף אחד לא יתערב לכם, ותגידו, אנחנו כמו כולם. אז מצד אחד אתם רוצים לשמור על הייחודיות שלכם, ועל היותכם מין גילדה כזו, שגם מכשירה את חבריה, וגם עושה להם את הבחינות, וגם וגם וגם, ומצד שני, אל תתערבו לנו.
העצמאות של לשכת עורכי הדין, בניגוד לרואי החשבון, נובעת, הסברתי בדיוק למה, מכיוון שלא צריך שהרגולטור של עורכי הדין, שנותנים שירותים של האזרח מול השלטון, תהיה הממשלה. זאת הצדקה לעצמאות. ובחוק לשכת עורכי הדין בסעיף אחד, שהמחוקק קבע, לא אני, נקבע שמטרות הלשכה, זה קידום מעמדו ותוארו של מקצוע עורכת הדין, ושמירה על שלטון החוק, ערכי היסוד של מדינת ישראל. זה לשון החוק, של המחוקק. מה שהשר המשפטים עושה, זה ניסיון לפגוע בלשכה, כי אנחנו עומדים כחומה בצורה במאבק על שלטון החוק. ותו לא. וגם הסברתי שזה ניסיון נוסף לפגוע מכיוון שאנחנו עומדים על עצמאות בחירת נשיא בית המשפט העליון. והדברים האלה הם לא מקרים. לכן אני אומר, אין שום ספק. לשכת עורכי הדין היא גוף ייחודי, מכיוון שמקצוע עורכת הדין נוגע לזכויות האדם, הוא נוגע לייצוג משפטי לכלל האזרחים.
ולשכת רואי חשבון נוגעת לכיסו של אדם, אתה יודע, זה גם...
נכון, אבל...
בוא נגיד, זה הבדל, דמים זה דמים זה דמים, אתה יודע.
לא, דמים, קודם כל זה לא דמים, דווקא, מה דמים, אבל בזמן מלחמה, אני אומר שוב, קידום המהפכה המשפטית בזמן מלחמה, זה הסוגיה, אבל אני אומר שוב, רואי החשבון, גם הם משלמים כולם למועצה, אבל הם מפוקחת על ידי הממשלה, וזו הסוגיה, האם הממשלה צריכה לדרוס גם דריסת רגל בפיקוח על עורכי הדין, והתשובה היא חד משמעית לא.
אוקיי. עורך דין עמית בחר, יושב ראש לשכת עורכי הדין, ונאמר שגם בכיר בעבר בפרקליטות, תודה רבה על הדברים.
אני גם סנגור, אני רוצה לומר דבר אחד, זה נכון שהייתי בכיר בפרקליטות במשוי וכלכלה, אני גם סנגור הרבה שנים.
צריך לעשות גם לדעתך, לעשות פה קצת איזה,
זה לא עניין אישי שלי, לא, אני אומר, זה לא עניין של עמדת הפרקליטות, ממש אין קשר בין הדברים, ההפך הוא הנכון.
לא, לא, בסדר, אני רק ציינתי, והנה, אם עשינו לך גם קצת...
אבל אני רוצה לומר, ואני גאה בזה, אני רק רוצה לומר.
לא, לא, כן, אנחנו חייבים לסיים.
צריך שינויים, אני אומר, צריך שינויים במערכת, כולל חיזוק זכויות חשודים ונאשמים. אף אחד מהדברים האלה לא מקדם שר המשפטים.
עורך דין בכר, אנחנו נשים פה נקודה, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה. לפני שנצא לפרסומת אחת, נאמר רק שיש עכשיו אזעקות נרחבות בצפון, פרסומת אחת שווים. אנחנו רוצים לומר ערב טוב לירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס.
ערב טוב, ליאת.
מה קורה?
תודה, תודה.
כן, כן. גזרות, קיצוצים, אושרו בקריאה ראשונה, ואותי הקפיץ העלאת דמי הביטוח הלאומי, בכמה וכמה זה יעלה לעצמאים, לסחירים?
תראה, אני חייב להגיד אבל משהו לפני כן. אנחנו צריכים לזכור שבסדר, יש כאן העלאה של ביטוח לאומי, ויש כאן הקפאה של מדרגות המס ונקודות הזיכוי, אבל ליאת, בואי רגע, יש כאן מלחמה שצריך גם לממן, ועכשיו בואו נסביר... מה, 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 איך הציבור נכנס
כן, אני רק מזכירה, כן, תכף תפרד, רק אני מזכירה לך שהממשלה לא ממש נכנסה מתחת לאלונקה, שלא לדבר על אנשים שאינם עובדים ואינם משרתים, אבל בוא תמשיך מפה.
גם את זה, בדיוק. וגם את זה הצודקת.
כן, דבר.
אבל ככה. אז ראשית, יש כאן עלייה של 0.8% בתשלומי הביטוח לאומי, שהסחירים והעצמאים, דרך אגב, העצמאים ישלמו כפול, 1.6% עלייה, והסחירים 0.8, המעסיקים שלהם גם ישלמו 0.8, עד שכר של 7,500 שקלים. זאת אומרת שמי שיש לו, מי שמרוויח אפילו 8,000 שקלים, אז העלייה לגביו, לגבי הסחירים, זה 60 שקלים לחודש, ישלם ביטוח לאומי יותר מאשר הוא שילם בעבר, והעצמאים 120 שקלים לחודש יותר.
וואו. וואו, זאת אומרת כן, שזה אלף פלוס, זה דרמטי, בוודאי.
כן. וואו. כי בעצם מה שאמרו לעצמאים, אתם משלמים גם את העובד וגם את המעביד, יש כאן איזושהי בעיה שאנחנו גם נציג אותה בכנסת, בוועדת הכספים, כי עצמאי אופנם משלם כפול מהשכיר, גם את העובד, גם את המעביד.
ולא מקבל כלום, כן, אני רק מזכירה.
לא מקבל אותם זכויות, אז זה צריך להיות פחות מהשכירים.
בדיוק.
ואחד. מעבר לזה...
מה הקפאת המדרגות? בוא ניתן לזה.
יש כאן הקפאה של, לא רק של המדרגות, יש כאן הקפאה גם של נקודות הזיכוי. תחשבי שהיום נקודת זיכוי שווה 242 שקלים. אם נניח סתם דוגמה, באינפלציה של 5%, סתם עכשיו אני לוקח את הנתון הזה, אז בעצם היו צריכים להעלות את שיעור נקודת, את סכום של נקודת הזיכוי בעוד 12 שקלים. לתת לי זיכוי כל חודש, עוד 12 שקלים. אז מי ש... אין לו הרבה, אין לו ילדים, אז יש לו רק 2.25 נקודות זיכוי, הוא נפגע ב-27 שקלים לחודש. אבל סתם דוגמה, אם ניקח אמא עם ילדים שיש לה 5 נקודות זיכוי, אז היא כבר נפגע ב-60 שקלים לחודש, ובתנאי כמובן שהיא מגיעה לסף מס.
כן.
אז
אנחנו מדברים על כמה אלפי שקלים נאמר למשפחה בשנה של תוספת?
אני לא יודע, זה תלוי כל אחד כמה הוא מרוויח, אני לא יודע אם זה אלפי שקלים בשנה, אבל אם אני אתייחס גם לביטוח לאומי וגם למס הכנסה, כן. אז כן, זה יכול להגיע ל-1,500 שקל, שוב, תלוי כמה נקודות זיכוי יש לי, ותלוי באיזה סף מס אני נמצא.
הבנתי. עכשיו בוא
אבל
נדבר...
אני יכול להגיד לך שזה עוד הבשורות הכי קלות שלנו, כן?
בוא מילה, יש לנו דקה ו-20, סליחה ירון, כי אני רוצה עוד להספיק משהו שאני יודעת שהוא בקרבך. בוא נדבר על הסיפור של הרווחים הכלואים.
זה רק אומרים שם שנקרא רווחים כלואים, אבל זה ממש לא סיפור רק של רווחים כלואים. הם הולכים לשנות את שיטת המיסוי במדינת ישראל, והמון חברות במשק שעד היום שילמו 23% מס בלבד יאלצו לשלם 50% מס. וכשהם ישלמו 50% מס, לא יהיה להם כסף להשקיע במשק, לא יהיה להם כסף להשקיע בכלכלה הישראלית, וזה יפגע בצמיחה, וזה יצמצם את הפעילות הכלכלית במשק, וכל אזרחי ישראל ישלמו על זה בעתיד מחיר יקר. אם הכלכלה שלנו לא תצמח, ואם אנחנו נדכא השקעות במשק, אנחנו פיגוע כלכלי משמעותי. ואת זה אנחנו מנסים לשנות, זה ממש בדמנו.
ירון גינדי, נשיא לשכת יוצאי המס, המון תודה על המידע הזה החשוב. תודה רבה.
תודה לך.
אנחנו יוצאים לפרסומות. חברת אל על ממשיכה לדווח על תוצאות פנומנליות, אין מה לומר. אנחנו מדברים על הכנסות של מיליארד שקלים. אוקיי, את הרבעון השלישי היא סיימה עם רווח של 187 מיליון דולר, עם תפוסת מושבים שהגיעה ל-94% כמעט, לעומת 88 ברבעון המקביל, ואנחנו רוצים לומר ערב טוב לשלומי זפרני, סמנכ"ל מסחר וקשרים תעופתיים.
ערב טוב ליאת, ערב טוב לצופים.
כן, מצד אחד ברכות, ומצד שני אני רוצה לשאול אותך בכנות אם אתה מרגיש נוח עם התוצאות האלה על רקע המלחמה והמחירים שגביתם לפחות בתחילתה ממילואימניקים, מאזרחים שנשארו בבית ומאנשים שפשוט לא הייתה להם ברירה אלא לשלם לכם כי חברות זרות לא טסו.
אז אני אגיד שתודה על הברכות, על התוצאות, ובאמת מוסברות על ידי הרבה מאוד גורמים, וכמו שאמרת, המובילים בהם זה עלייה מאוד מאוד חריגה בשיעורי התפוסה בטיסות, באמת אנחנו תפסים עם טיסות מלאות כמעט עד אפס מקום.
אבל לא ענית לי לחוסר הנוחות, כי זאת הייתה השאלה בעצם.
אז אני ישירות על השאלה, אני חושב שאנחנו נוהגים כבר ב-14 חודשים האחרונים בהוגנות כלפי הציבור הישראלי, אנחנו מראים את זה גם בדוחות האלה, כמו בדוחות קודמים, המחיר הממוצע עם כל הפרמטרים, בלי התאמות, בלי שום דבר, עלה ב-16% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, אין פה עליות מחירים מופרזות כמו שהתפיסה קיימת בציבור. אני אגיד שלגבי מילואימניקים שנתת כדוגמה, זה בדיוק ההפך, זאת אומרת, עשינו כמה מהלכים, אנחנו נמשיך לעשות עוד, גם כלפי מילואימניקים, גם כלפי משרתי צה"ל בסדיר ובמילואים, אנחנו חילקנו 18,000 כרטיסי טיסה חינם לאוכלוסייה הזו בתוך התקופה. יצאנו לפני ימים בודדים עם הטבה ארוכה טווח של ביטול בחינם וגמישות מלאה ומזוודות והושבה כדי להוזיל לאוכלוסיות האלו את המחירים. אנחנו מלווים את מתי משפחות החטופים, אנחנו מלווים משלחות דיפלומטיות ועוד הרבה מאוד אוכלוסיות שבתקופה הזו צריכות את התעופה כמו חמצן כדי לקיים פעילויות באמת חיוניות.
אז אני רוצה, כן כן, אלטה ובאמת כל הכבוד לכם, ואילו אני מחזירה אותך לשלושה באפריל 2024, בעת שרשות התחרות פתחה בבדיקה, האם המחירים המופקעים שגביתם מהנושאים, כן, בעקבות עליית המחירים החדה, כך היה בהודעה שלה, במחירים שלכם לאירופה ולארצות הברית, בעיקר לונדון וארצות הברית, נערכה בדיקה בנושא ברשות כדי לבדוק האם לא צריך להכריז עליכם כמונופול. אני רק אגיד שכבר נפתחה בדיקה כזאת בעבר, והאם אולי הגיע הזמן לומר שאל על היא זו ששולטת בשוק?
בוא נתחיל מזה שעובדתית, בטח בנתיבים מסוימים, אנחנו המוביל היחיד או העיקרי, וזה קורח מטבע הדברים.
וזה מונופול.
היינו שמחים לראות, את המתחרים שלנו נכנסים לקווים, בטח מארצות הברית, כדי להוריד ולתת מענה לביקוש שלא מצליח לקבל את
הדרך דרכנו. אז אתם תורידו טיסות? אז אתה יכול לומר לי כאן עכשיו, שלומי זפרני, סמנכ"ל מסחר וקשרי תעופה באל על, שאתם ברגע שתיכנס התחרות מארקיע וישראל שביקשו עכשיו לטוס לארצות הברית, אתם תפחיתו את מספר הטיסות שלכם כדי לתת להם מקום, כדי לאפשר את התחרות שאתם כל כך משתוקקים אליה.
חלילה, להפך, אני אסביר גם, בסדר? התנהגות מונופוליסטית דורסנית היא כזו שמפחיתה את הייצור, זה בדיוק זה, זה בדיוק הדבר שאנחנו לא אמורים לעשות. יש היום מחסור בהיצע המושבים לארצות הברית. אם בתקווה שיכנסו ארקיע וישראל לנתיב הזה, יגדל היצע המושבים ללקוחות, והבחירה שלהם עם איזה חברה תעופה לטוס. אם אנחנו נבצע הפחתה, אנחנו נשמר את המחסור שמתקיים היום, אין בזה היגיון.
לא, לא, להפך, אני אומרת, אתם תפחיתו את המספר טיסות כדי לתת להם להשתלט על השוק, וכדי שסוף סוף באמת תהיה התחרות שאתם כל כך משתוקקים אליה. זאת הייתה השאלה, אבל תגיד, אתה לא מצטער?
לא, אז בואי, רגע, אני על זה מאוד מדויק. בשבוע נורמטיבי, פרו מלחמה, יש 100 טיסות שבועיות בין ישראל לארצות הברית. 100 טיסות שבועיות בין ישראל לארצות הברית. אנחנו היום מסוגלים לספק כ-50 טיסות שבועיות. אני אשמח לראות את ישראל וארקיע ואת דלתא ויונייטד ואמריקן איירליינס מוסיפות את ה-50 החסרות, ומעבר לזה, אם יהיה עודף היצע בנתיבים, אז נעשה התאמת קיבולת כמו שאנחנו תמיד עושים. אנחנו רחוקים מאוד מאוד מהנקודה הזו.
תגיד, איך אתם, אתה יודע, בהסתכלות אחורה, אתם תפסתם את עצמכם, אפרופו המחירים הגבוהים, באיזשהו שלב שהתחלתם לחטוף על הראש, גם ממני, אני חייבת לומר, כי הגזמתם עם מחירים מטורפים של one way למעלה מ-1,500 דולר לארצות הברית. אתם היית מתנהל אחרת, או היית מתנהלים אחרת במבט לאחור בדיעבד?
דבר שאני אגיד שאני לא מכיר מה מחיר כזה, אני מכיר שבלאורך כל התקופה המחיר המקסימלי לוואן ווי לארצות הברית או לכל יעד ארוך שלנו לא חצה את האלף דולר.
ולאתונה?
בטח שקרוע לאתונה, אלא לא מכרה אלף דולר בשום שלב. אני מזכיר שכבר מספר חודשים אתונה מקובעת, כך שמחיר וואן ווי הוא 150 דולר.
וגם לפני
גם לפני היינו במאות דולרים בודדים, אנחנו כנראה מבלבלת אותנו עם חברות תעופה אחרות, אל על לא הגיע לרמות המחיר המדוברות בשום
אני
שלב.
לא, לא, אני לא מבלבלת.
שלב.
אז אתה לא מצטער, אתה אומר שלאורך כל שההכנסות הבאמת פנומנליות האלה, הם כורח של מה שקרה בגלל שהחברות הזרות לא היו כאן.
לא, זה לא מה שאני אומר. אני אומר שזה תוצר של הרבה מאוד גורמים, אחד מהם זה עלייה בשיעור התפוסה. כן, כי יש פה מחסור בטיסות. בסוף אנחנו דואגים למלא את הטיסות שלנו, לתת מענה לכמה שיותר לקוחות. זה ברור. אנחנו, יש עלייה בפעילות המטען. אנחנו עושים אופטימיזציה של הרשת נתיבים שלנו כדי להציע את המטוסים במקומות הנכונים ללקוחות. אנחנו עושים הרבה מאוד מהלכים. העדכון במחיר הוא אחד מהם, אבל המכלול הוא זה. ולא המשפט הספציפי הנקודתי שנתת בנושא הזה.
הבנתי. זאת אומרת שאתה שלם והכל. עוד שאלה, הביטול בעצם של חוק טיבי, המתחרים הפוטנציאליים שלכם לארצות הברית ובכלל, גם החברות הזרות דורשות להקל על אופן הפיצוי של נושאים בשל איחורים, ביטולים וכו'. זה אחלה בשבילכם, אה? אולי עוד קצת רווח ככה לשורת הרווח.
אז אני אגיד ככה. אחד, אנחנו תומכים בעדכון החוק אם זה מה שיסייע ויזרז חזרה של חברות תעופה. זה אחד. בצד שלנו, נגיד את זה מאוד מאוד פשוט, מהשבעה באוקטובר ועד היום, אנחנו פועלים בלוח טיסות יציב כמעט לחלוטין, קרוב לאפס טיסות מבוטלות, מעט מאוד שינויי זמנים משמעותיים, ולכן אמיתית תיקון החוק לא מסייע לאלל, הוא גם לא פוגע בנו. שוב, אם הוא יסייע בהבאה והגדלת פעילות בנתב"ג, זה מבורך מבחינתנו.
הבנתי. אוקיי, מודה לך מאוד על הדברים. שלומי זפרני, סמנכ"ל מסחר וקשרים תעופתיים, וכן, אמנם ביטלתם את הרכישה העתידית לנכון, לרכישת ישראכרט, אם אינני טועה, נכון? ירד מסדר היום, או שאתה לא מתעסק עם הדבר הזה. נראה לי שיש לכם המון כסף, אז אתם יכולים לקנות חברות כרטיסי אשראי, שזה טוב, יותר טוב מאשר תבקשו עזרה מהמדינה. זה על בטוח. תודה רבה, שלומי זפרני. כן, אין מילה. בבקשה.
לעמוד איתן עצמאית ולהשקיע בגורמים בחברות או בתחומים שיש להם ממשק ישיר שיכול לתמוך בפעילות של אלעל ובלקוחות שלנו, ואני מודה לך מאוד ליד.
כן, ותהיו טובים אלינו, מלאי חמלה, כדי שנזכור לכם את זה כשתהיה פה תחרות אמיתית. תודה, שלומי זפרני. תודה רבה. כן, אנחנו, לפני שנצא לפרסומות, רק נאמר שממש עכשיו היו שוב אזעקות בצפון, קודם היה מטח של 25 רקטות, פגיעה ישירה באקו, ככל הנראה ללא נפגעים, יוצאים לפרסומות שווים. אנחנו רוצים לפנות לבורסה, ערב טוב לארז וילף, מנהל השקעות בכיר באלטשולר שחר, מה העניינים?
בסדר גמור, ערב טוב.
ערב טוב, רואה אדום ירוק, אדום ירוק. יש לנו רמזור היום, כן.
הבורסה המקומית פה נסחרת כמעט ללא שינוי. תל אביב 35 יורד 0.3, תל אביב 90 עולה 0.1, נראה לי אנחנו באיזושהי עמדת המתנה לקראת ההתפתחויות בגזרה, אם הסכם, לא הסכם בצפון, היום ומחר.
כן, יש עכשיו רק אזעקות נאמר, כן, תוך כדי זה שאתה מדבר. כן, הסכם או לא הסכם, אזעקות יש.
בדיוק, אבל השוק המקומי כבר מתמחר בהסתברות מאוד גבוהה, הסכם בטווח הקצר, ומשייט ברמות המחירים בבסיס שלו למעשה. כולנו בהמתנה למחר ומיהיו חדשות אופטימית יותר בגזרה המקומית. בוול סטריט התמונה קצת שונה, נדים שם ירודים בערך כחצי אחוז בפתיחת המסחר, וגם שם כולם בהמתנה לסוף יום המסחר, לדוחות של אינווידיה, חברה
כן,
היום
גדולה
בוול סטריט.
כן, מה הצפי?
תחזיות אופטימיות, מניית אינווידיה נמצאת ב-all time high, שווי שוק של 3.6 טריליון דולר, השאלה אם תספק את הסחורה ואת הציפיות ותחזית קדימה להמשך תחזית אופטימית, אז כל המשקיעים יחכו למוצא פי של דוחות אינווידיה בסוף יום.
דולר אירו?
כמעט ללא שינוי, דולר שקל ל-3.4.
טיפה, יש טיפונת ירידות.
ממש
טיפה,
מינורי כן. ביחס למה שקורה בשער השווקים, שקל דולר די סטטי בימים האחרונים.
ארז וילף, מנהל השקעות בכיר בעל שולר שחם, מודים לך מאוד מאוד.
תודה רבה.
ונאמר תודה רבה גם לעורכת שלנו אלה ילון, למפיק יואב כהן, ונאמר תודה מיוחדת היום לבני שאולסקי, הטכנאי המקסים, שאתה עמוק עמוק בלב שלנו, היום זה השידור האחרון שלנו איתו כאן בצבע הכסף, אנחנו, באיפה הכסף, סליחה, באיפה הכסף, אנחנו מאוד 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 מודים לך שהיית איתנו. תודה גם לחבר'ה שיושבים לנו בדיגיטל, גיא רביב, אליעזר בן יהודה ואיתי ניקסון,